הרב בני לאו.
סיימנו את פרק סמך ב' בתחושה של גאולה שלמה. הנה ישאך בה, הנה שכרו איתו ופעולתו לפניו. קראו להם עם הקודש, גאולי אדוני, ולך יקרא דרושה, עיר, לא נעזבה. הכל בנחמה, הכל באור גדול, הכל בשקט. היה ראוי בעצם לסיים את ספר ישעיהו המנחם כאן, בעם הקודש גאולי השם, עיר, לא נעזבה. מה יותר טוב מלסיים כך? משום מה, יש לנו עוד כמה פרקים לפני סיום הספר. הפרק שלנו סמך ג' בנוי מכמה יחידות. ראשיתו, באיזשהו תיאור של הישועה שבאה דווקא מארץ אדום. מי זה בא מאדום? חמוץ בגדים מבוצרה, זה הדור בלבושות צועה ברוב כוחו. אני לא יודע את ההסבר למה דווקא, הרי אנחנו יודעים על אדום הרבה הרבה פרקים, גם בירמיהו, גם בישעיהו, גם ספר זכריה, יש לנו גם בתהילים. אדום ההיסטורי הוא אדום שלועג על ישראל הנמצאת בחורבנה. אם אנחנו נמצאים כאן בפרקי הנחמה, אז אדום וישראל הם מסוכסכים עד לעומק הזהות שלהם. למה ישועה צריכה לבוא דווקא מאדום, חמוץ בגדים מבוצרה? אני לא יודע את המענה לזה, בוודאי לא בקריאה שהיא ההיסטורית. למה צריך הנביא לכוון את קולו של האלוהים שבא לגאול את ישראל, שהוא יבוא דווקא מאדום? הרעיון הזה שהוא שואל אותו, מדוע אדום ללבושך, הוא עונה לו, פורה דרכתי לבדי, מעמים מעניין איתי, ודרכם באפי ארמסם בחמתי. כל הדיאלוג הזה הוא דיאלוג שיש בו איזושהי, בעיניי, משהו מאוד מאוד משונה, כאילו אנחנו שומעים את פס הקול של המושיע עצמו, אני מבין שהאלוהים בעצמו אומר, אני לבדי מושיע את עמי, ומעמים אין איש איתי. זאת אומרת, הגאולה באה רק על ידי האלוהים, אף אחד לא יכול לסייע לריבונו של עולם במלחמתו, בגאולתו את עמו. יום נקם בלבי, שנת גאולי באה. תראו את הביטוי הזה, יום נקם בלבי, שנת גאולי באה. דיברנו הרבה בעבר על הנושא הזה של המועד, של העת, שהגיע הזמן. וככה מודיע הקדוש ברוך הוא דרך קולו של הנביא, שנת גאולי באה, יום נקם בלבי, שנת גאולי. וזה הפתיח של כל הפרקים האלה, אביט ואין עוזר, אשתומם ואין סומך, ותושל יזרועי. הקדוש ברוך הוא אומר, אני לבדי, אני לבדי, אני מחולל את הגאולה, גם בעל כורחם של כל העמים שמסביב, והוריד לארץ נצחם. ואז אנחנו עונים לו, ככה ממשיך הפרק, סמך ג' פסוק ז', חסדי אדוני אזכיר תהילות אדוני, כי על כל אשר גמלנו אדוני, ורב טוב לבית ישראל. יש פה דיאלוג, החלק הראשון שלו זה התודה, או סליחה, החלק הראשון זה הבשורה שהקדוש ברוך הוא מושיע את ישראל לבדו, בא מאדום חמוץ בגדים מבוצרה, ואז אנחנו אומרים תודה, חסדי השם לעולם נזכיר, כרחמיו על כל חסדיו. ואז יש דיאלוג. ויומר אחמי הם, הבנים לא ישקרו, ויהי להם למושיע, אני מאמין בהם, אני מאמין להם. בכל צרתם, מופיע פסוק ח', בכל צרתם לא צר, ומלאך פניו הושיעם באהבתו וחמלתו וגאלם, וינטלם וינשאם כל ימי עולם. זאת אומרת, בשלב הזה של הפרק, אנחנו מדברים על הרמוניה נורא נורא גדולה, והפסוק פה, בכל צרתם לא צר, הולך למקומות מאוד מעניינים. אם אתם שומעים עכשיו אותי מדבר ולא רואים את המילים מול עיניכם, איך אתם מפרשים את המילים בכל צרתם, כל הצרה של העם, לא צר? איך אתם כותבים את המילה לא? האם למד א' או למד ו'? התשובה היא גם וגם. יש לנו קרי וכתיב. הפסוק הזה שהוא ממש בסיסיו של הדיאלוג הזה של ההבטחה שהקדוש ברוך הוא מבטיח לישראל שהוא איתם בכל אשר יהיו, אז בכל צרתם לא צר, זה איזושהי אמירה איפה הוא נמצא בזמן צרתנו. הקריא וכתיב פה מתווכחים ביניהם בצורה מאוד מאוד יפה, וזה מופיע כבר כנראה בתקופה מאוד מאוד קדמונית. אנחנו שומעים את זה בגמרא במסכת תענית, שאומרת למה שמים אפר מקלה על גבי התיבה. אתם יודעים שמורידים את התיבה, כלומר את הארון קודש עם ספר התורה, מורידים אותו בזמן תענית של ציבור, כשהציבור מתפלל בצער על איסורים, על בצורת, על כל צרה שלא תבוא על הציבור, מורידים את התיבה ממקומה אל כיכר העיר, אל רחבה גדולה, ושם מתפללים, ויחד עם האפר ששמים על הראש של בני האדם כסימן, כאות להיותנו אבלים ומתאבלים, ככה גם שמים את האפר על התיבה עצמה. ושואל התלמוד למה? מה פתאום אפר על תיבה? ועונה אחד החכמים, רבי יהודה בן פזי, כדי לקיים את הפסוק, אמו אנוכי בצרה, זאת אומרת שאנחנו רוצים לדעת שהוא איתנו בצרה, ועונה החכם ריש לקיש, רבי שמעון בן לקיש מטבריה, כדי לענות על הפסוק בכל צרתם, לא צר. כלומר, אנחנו רוצים לדעת שהוא נמצא איתנו באותה צרה. כשריש לקיש אומר לא צר, זה למד וב. כלומר, גם לא יש צרה כשאנחנו בצרה. אמו אנוכי בצרה, אומר הקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו יודעים שבתוך הכתיב של הלא צר, בכל צרתם לא צר, מופיע למד א', כלומר, אין לו צרה, ומסביר המלבים כאן בפרק שלנו, למה הקדוש ברוך הוא נוהג כך, הלא, שהופך, שהלמד א', שנהיה למד א', הוא אומר שהלא צר זה שאין לו צרה, זאת אומרת, מלאך פניו הוא לא מיצר אלא מושיע, זאת אומרת, זה איזשהו חלופה לצרה, בכל צרתם לא צר, הוא לא מוכן לקבל את היותם בצרה, והוא שובר את הצרה לישועה. אומר המלבים בשם הזוהר, הזוהר של ספר ויקרא, משל לאדם שאהב אישה, והייתה דרה בשוק של בורסקים, אלמלא היא שם, לא היה נכנס שם לעולם. אתם מבינים מה זה אישה שכל כך משתוקק אליה, אבל היא נמצאת באזור שהריח הוא מזוויע, הריח של בורסקים, זה ריח של איבוד אור, של בהמות, אף אחד לא יכול לעמוד בריח הזה חוץ מהבורסקים בעצמם, והאישה גרה שם, אין לו ברירה, הוא כל כך משתוקק אליה, הוא נכנס לתוכה, הוא נכנס לתוך המקום שבו היא נמצאת לשוק של הבורסקים. אילולא היא שם, אומר הזוהר, לא היה נכנס שם לעולם, כיוון שהיא שם, דומה בעיניו השוק של הבורסקים לשוק של מוכרי בסמים, שכל ריחות טובים שבעולם מצויים שם. אף כך אצלנו כאן, אומר הזוהר, על ספר ויקרא הוא אומר את זה, אף גם זאת ביותם בארץ אויביהם, ארץ אויביהם זה הדימוי לשוק של הבורסקים, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם. הזוהר מפרש את המילה לחלותם לא בתור לחסל אותם, אלא מהיותי קלטה נפשי אליהם מרוב אהבתי אליהם. וכך אנחנו חוזרים פעם אחר פעם אל הרעיון הזה שבכל צרתם לא צר. איזושהי אמונה גדולה עמוקה שאומרת הקדוש ברוך הוא נמצא עם ישראל בשעת צרתם. בכל צרתם לא צר. אל תאמר למד א', תאמר למד ו'. וכך הוא ממשיך הלאה את הפרק ואומר, המה מרו. למרות שאני הבטחתי להם שאני איתם בכל צרותם, הם אמרו ויצבו את רוח קודשו, ויהפך להם לאויב, הוא נלחם בם, ויזכור ימי עולם, משה עמו, איי המעלה מהמצו, כלומר מזכיר להם את כל ההיסטוריה, הם שכחו הכל. ומה הם אומרים? אתה אבינו, אברהם לא ידענו, ישראל לא יכירנו, אתה השם אבינו, גואלנו מעולם, למה תתנו? כלומר, בדיאלוג הזה שהוא כועס והוא מרחיק אותם והוא מעניש אותם, הם צועקים אליך, עזוב אותנו עכשיו, אין לנו מתווכים, לא אברהם ולא יעקב ולא משה, רק אתה תושיע אותנו, למה תתנו מדרכיך, תקשיח ליבנו מהירתך, שוב למען עבדיך, שבטי נחלתך. יש פה ממש תהליך נפלא של האישה המרוחקת, אם תרצו, אותה אישה שבשוקי הבורסקאים, אומרת, אם אתה רוצה אותי, רק אתה תושיע אותי, אף אחד לא בדרך. ואז הוא אומר, למצער ירשו עם קודשך, צרינו בוססו מקדשך, היית מעולם לא משלת בם, לא נקרא שמך עליהם, וככה, בפסוק הזה, נגמר הפרק שאומר, למצער ירשו עם קדושך. זאת אומרת, העם הזה ירשו את נחלתם רק לתקופה קצרה. גלינו מארצנו, התרחקנו מעלמתנו, צרינו בוססו מקדשך. זאת אומרת, האויבים התיישבו והתבססו בירושלים, בארץ ישראל. הם השתלטו על הבית שלך ועל הבית שלנו. אנחנו עכשיו מחוץ לבית, אנחנו מרוחקים. היינו מעולם לא משלת בם. זאת אומרת, אנחנו במקום של גלות, אין ממשלה, אין קשר, לא נקרא שמך עליהם. האויבים שנמצאים שם בתוך כל מהלך חייהם, הם נמצאים בדרכם, אנחנו בדרכנו ולא קרב זה אל זה. איך מתקדמים מתוך השבר הזה? איך מתקדמים מתוך המהלך הזה של פרק שמשאיר אותנו הלומים בתוך הנתק הזה שבין שמיים לארץ, בין אלוהים לבין ישראל? הפרק הזה כמעט בעצם מסתיים פה ומחייב אותנו לחכות לפרק הבא.